טוב, אנחנו מתחילים היום את איגרת על רומים, פרק 10, פרק י. נקרא שני פסוקים. כפי שאתם תראו, אנחנו לא נספיק לעבור לשניהם, רק על חלק מהם. אנחנו לא מראים לשום מקום, לאט לאט, בצורה יסודית. אז אנחנו מדברים עכשיו על פסוקים, שני הפסוקים הראשונים שפולוס כותב לקהילה ברומא. אחי, חפץ לבבי ותפילתי לאלוהים בעד ישראל אשר יבשהו, כי מעיד אני עליהם שיש להם קנאה לאלוהים אך לא בדעת. אני חושב שכולנו בלי יוצא מהכלל מבינים גם היום ומרגישים כמו פולוס, הכי חשוב מעבר לכל הדברים שקורים במדינה שלנו זה ישועת עם ישראל. זה הדבר הכי משמעותי, להאמין בישוע המשיח. יתר הדברים לדברים קטנים ומשניים. ומה הוא אומר? זה הרצון הפנימי העמוק שלו, שהם יבשעו. הדבר הזה בער בלב של פולוס כל הזמן. ברור שפולוס יהודי, חלק מעם ישראל כמובן, וכמה הוא חפץ שעמנו יקבל את ישוע. אני רוצה להזכיר לכם מה שלמדנו בתחילת הפרק הקודם, בקיצור, בפרק 9, בפסוקים הראשונים, למדנו את הדבר הבא. אומר פולוס, גדול עצבוני ואין קצת דאבון ליבי, ומלא עצב וצער. מלא. למה? מי ייתן להיותי אני מוכרע מן המשיח? בעד מי? בעד אחי שערי ובשרי, אשר בני ישראל. זה באמת מדהים. הבן אדם הזה היה מוכן למות, להקריב את החיים שלו בצורה אמיתית, ובלבד שעם ישראל יבשר. באמת, זה משהו בלתי רגיל. ולמה זה כל כך מרשים? אנחנו יודעים שישוע בחר בפולוס להיות המבשר הגדול לגויים. זאת עובדה. הוא המבשר לגויים, היו עוד כמה. שאם אתם זוכרים, פולוס עשה כמה מסעות מחוץ לגבולות הארץ, 4 מסעות. הוא הגיע למקומות כמו טורקיה, יוון, ואחר כך אפילו לרומא. אתם זוכרים מהו המקום הראשון שאליו כל פעם פולוס הגיע? אתם זוכרים אולי? לאן הוא הגיע? לבית הכנסת. דבר ראשון, באסיה הקטנה, באזורים שונים, בית הכנסת. למה? לבשר ליהודים, אחים ואחיות שלו, שיאמינו בישוע ויבשעו, הלוואי. מה קרה? אנחנו יודעים, מי שמכיר את מעשי השליחים, כמעט תמיד, לא רק שהיהודים לא קיבלו את הבשורה, דחו אותה והתנגדו מאוד, הם שנאו את פולוס, רדפו אותו, רצו להרוג אותו, ועיקו אותו בשוטים, וסקלו אותו, ומה לא? רק להשתיק אותו. ופולוס, למרות כל הרדיפה הקשה הזאת מצד בני עמו, תשימו לב איזה אדם רוחני, הוא בכלל לא מפתח כעס ושנאה כלפי בני עמו. בדיוק איך שישוע אמר, לאהוב את האויבים. היהודים ברובם היו אויבים שלו, אויבים מרים עד מוות. הוא במקום לשנוא אותם, לרצות ברעתם, הוא אוהב אותם בצורה לא תתואר, עד שהוא מוכן להקריב את חייו עבורם. באמת מרשים מאוד. מרשים ביותר, הבן אדם הזה. והוא אומר גם בפסוק הראשון כאן, תפילתי לאלוהים שהם יבשעו. פולוס יודע היטב שבמצב שבו הוא נמצא לפני כמעט 2000 שנה, רוב היהודים לא קיבלו את ישוע. זאת עובדה. מעטים מאוד. מצד שני, הוא ראה שגויים, יותר ויותר מבין הגויים, מאמינים בישוע ומקבלים את את האלוהות שלו, את הישועה ממנו. עם ישראל לא, נשאר קשה. אבל כתוב שהוא מתפלל. האם פולוס האמין שעם ישראל יבשע? מה דעתכם? הוא האמין בזה? הוא אומר, כאן עם ישראל. כמובן. מי שלא מכיר, אני אקדים קצת המאוחר. תקראו בבית בפרק 11, אני מזכיר לכולנו, שפרקים 9, 10, 11, שלושת הפרקים אליהם, רצף אחד. ואני מציע לראות את כל התמונה. בפרק 11, פולוס אומר חד משמעית לגויים, בעיקר לגויים, כל ישראל יבשע. מאיפה הוא יודע את זה? הוא האמין בזה, אלוהים גילה לו, גם לפי הכתובים כמובן. הוא האמין בכל ליבו. רק מה הייתה הבעיה של פולוס? הוא לא ידע מתי זה יקרה. הוא לא ידע. והוא מתפלל שיגיע הזמן שהנבואה הזאת תתגשם. אני יודע שגם בימינו בארץ, גם בתקופה האחרונה, לא פעם מאמינים מתכנסים ביחד ומתפללים עבור ישועת עם ישראל עכשיו. האם התפילה הזאת היא לגיטימית? התשובה היא לא. אני חוזר, התשובה היא לא. אם לנו את דבר אלוהים, והיינו פועלים לפי ההרגשה, אז אולי היינו אומרים, בוא ננסה, נתפלל, אולי זה יקרה. זה לא יקרה עכשיו. למה אני מדגיש את זה? אומרים בעברית משפט דתי מאוד נכון, כגודל הציפייה, גודל האכזבה. אני אומר לכם, אני יודע מה אני אומר, יש מאמינים כבר שנים מתפללים עבור ישועת עם ישראל שכולו יאמין. זה לא קורה. זה לא קורה. אז אני מסכים, תודה לאל, כל שנה מגיעים לאמונה בישוע אנשים חדשים. תודה לאל, גם פה יש חלק מאיתנו שהגיע בשנים האחרונות. תודה לאל, כל שנה מתווספים לגוף המשיח עוד מאמינים מאמינות. השבח לאל על כל אחד וכל אחת. אבל הם מעטים. הרוב רחוקים לגמרי מאלוהים, מישוע בטא. אני עכשיו לא ארחיב על הנושא של ישועת עם ישראל, שיהיה ברור לגמרי, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה, שנגיע לפרק 11. עם ישראל כולו יבשע, מתי? בקץ. בקץ. ואני אומר לכולנו, צריך המון סבלנות. אלוהים גילה לנו כדי שנדע. ואני מסכים שאנחנו צריכים להמשיך ולהתפלל לישועה שלו עוד מבני עמנו. אבל לא לצפות של אלפים ועשרות אלפים, מאות אלפים פתאום יאמינו, זה לא יקרה עכשיו. רק הערה קטנה, אם אתם מכירים את שני הפרקים על גוג ומגוג, ביחזקאל, למת ח' למת ת', 38-39, אם אתם מכירים, בסוף 39 כתוב, מהתקופה הזאת שלאחר גוג ומגוג, עם ישראל יתחיל להאמין באלוהים. זוכרים אולי? זה דבר מעניין מאוד. אני מבין שאחרי גוג ומגוג, זה משהו אדיר שיקרה. כנראה זה לא רחוק הדבר הזה. תהיה התעוררות רוחנית בעם ישראל. לא שלמה, חלקית. ורק בקץ, עם ביאתו השנייה של ישוע לעולם, ואני מזכיר לכולם, את זכריה פרק 12, פסוק 10, והביטו אליי את אשר דקהו. רק אז. וסבדו עליו כמספד היחיד וכל הנבואה המדהימה. במלחמה על ירושלים, רק אז זה יקרה. חשוב, אנחנו נדבר בהמשך על הקנאה, אבל לא בדעת. אני אומר לכולנו, בואו לא נפעל ברגשות, סתם התלהבות שטחית. אנחנו צריכים לפעול ולהתפלל לפי הדעת שאלוהים גילה לנו. ולכן אני אומר לכולנו, להיות בקיאים היטב ולפעול לפי רצון אלוהים, כדי שהוא באמת ימלא תוכניתו בזמן שהוא החליט. לא לפי מה שאנחנו רוצים. אז זה לגבי הפסוק הראשון. בקיצור, בואו נבוא לפסוק השני. אומר פולוס, כי מעיד אני עליהם, על ישראל. מה הוא מעיד עליהם? יש להם קנאה לאלוהים, אך לא בדת. פסוק מאוד מעניין. מאיפה הוא יודע את זה? א', תזכרו שפולוס הוא יהודי, ו... הוא היה בדיוק במצב הזה שפה הוא מתאר כאן. לפני שהוא הכיר את ישוע, הוא באמת, האם הייתה לו קנאה לאלוהים, מה דעתכם? ועוד איזה קנאה, נדבר את זה בהמשך. אבל עם דעה מעוותת לגמרי. לגמרי. ומה שהוא אומר על עם ישראל, לעם הזה, יש קנאה לאלוהים, אבל לא עם דעה נכונה, אלא דעה מוטעת. על זה יש לדבר הרבה, זה נושא מאוד עקרוני בעיניי, ואני חשבתי להתחיל היום, ממש על ההתחלה, ולדבר על הקנאה לאלוהים. לפי הבנתי, הנושא של קנאה לאלוהים הוא אחד הנושאים הכי חשובים והכי משמעותיים בחיים הרוחניים שלנו. במקום הראשון, קנאה לאלוהים. הייתי רוצה להרחיב את הדיבור עוד לפני שנגיע לעם ישראל בהמשך לאט לאט. ואני אתחיל ככה. כשאומרים קנאה, כפי שנראה מיד, אדם שמתה מהקנאה, זה נשמע טוב או רע? תכונה טובה או רע, מה דעתכם? נשמע לא טוב. אבל קנאה לאלוהים, לפי ההקשר, זה נראה דבר טוב או רע, מה דעתכם? ברור שדבר טוב. קנאה לאלוהים, של עם ישראל. באנגלית, zeal of God, zeal, קנאה לאלוהים, זה מה שכתוב. וחשוב שנבין שיש, ככלל שאומרים קנאה, איך שאמרנו, זה תכונה שלילית. תכונה שלילית, ואנחנו נרחיב את הדיבור על זה. באנגלית יש ביטויים שונים, אני לא פעם נעזר גם קצת באנגלית, כי בעברית זה מילה קנאה. באנגלית, אתם יודעים איך אומרים את זה, jealousy, או מה שנקרא envy. אלה ביטויים שליליים. הסוג שלנו קנאה מהסוג השלי הזה. הקנאה לאלוהים משמעותה עבודת אלוהים בהתלהבות. התלהבות זה מילה שבאה מהשורש להבה, אש. באנגלית אומרים to be on fire. זה אדם שנלהב למען אלוהים, קנאי לאלוהים. אז שלא תהיה נבלות, לא להתבלבל כאן. בדרך כלל יש משמעות שלילית בשפת יומיום לגבי קנאה, ולכן כדאי שנזכור את זה. כשאנחנו קוראים בגלטים פרק 5, קנאה מוזכרת כאחד מפועלי הבשר, אני מזכיר לכולנו, תבדקו את זה, ופועלי הבשר אלה חטאים למוות, שמי שחלילה מקנה באחרים, אוי ואבוי לו. זה חטא חמור ביותר. במקום אחר, בראשונה פטרוס, הוא קורא לנו המאמינים להסיר את הקנאה מהחיים שלנו. להבנתי, לא ייתכן שמאמין או מאמינה אמיתיים בישוע, הוא יקנה במישהו או במישהי. אין כזה דבר. אין כזה דבר. למה? אנחנו צריכים להיות מרוצים מכל מה שיש לנו. תודה להם. הוא נותן לכולנו דברים שונים. אז מה, נגיד למה לא יש את זה ולי אין את הדבר הזה? זה לא לעניין. אלוהים מחליט לתת. הוא נותן לכל אחד ביד רחבה בשפע רב. לפי מה שהוא מחליט. ורק נשאר להודות לו על מה שהוא נותן לנו. אין מקום לקנה, חלילה, להודות על כל חסדו של אלוהים הרב בחיים שלנו. נותן לנו הרבה מעבר למשאלותינו במה שלקנה לו, ברור לי. בואו נתקדם הלאה. האם לאלוהים יש את התכונה של קנאה? אתם בערך יודעים את התשובה, נכון? איפה זה כתוב? זוכרים? בעשרות מקומות בתנ"ך. אני בדקתי בקונקורדנציה. בהמון מקומות, מקום מאוד בולט, אולי תזכו ככה מיד. נכון, איפה זה מופיע? שמות חף, שמות, עשרת הדיברות. אז בואו תראו. זה דבר מאוד, נתחיל מאלוהים. יותר מוכן נגיע גם אלינו. להבין כמה הנושא הזה חשוב. אני אזכיר לכם עשרת הדיברות, שמות פרק חף, פרק 20, עשרת הפרק המפורסם. הדיבר השני, אחרי אנוכי אדוני אלוהיך, מה הוא אומר שם? אנוכי אדוני אלוהיך, אל קנה. אל קנה. ולמה אלוהים מקנה? תן לדבר על זה. הוא לא מפרט כאן. בהמשך, ידעתי זה עוד יותר מודגש, בשמות פרק 34, שימו לב מה כתוב, זה מאוד מעניין. אלוהים מצווה על עם ישראל, לפני שהם נכנסים לארץ כנען, הוא אומר כאן, את מזבחותם תתצו, ואת מצבותם תשברון, ואת אשריו תחרטון. הוא ידע שבני ישראל אמורים להגיע לארץ כנען, אנשים שם, עמי כנען, עובדי אלילים, הכל מלא פסלים ועבודה על כל גבעה, מתחת לכל עץ רענן. מה אני מצווה? כשאתם מגיעים לשם, תהרסו ותשברו ותרסקו את כל האלילים האלה, שלא יישאר להם זכר. הוא לא מוכן לקבל את זה. מה הוא אומר? כי לא תשתחווה לאל אחר. אלוהים ידע שאם הם ישירו מהפסלים והאלילים, הם יתחילו להשתחוות לפניהם. בשום פנים ואופן אלוהים לא מסכים לזה. ומה הוא אומר? תראו זה דבר מעניין. כי אדוני קנה שמו, אל קנה הוא. אנחנו יודעים שלאלוהים יש הרבה שמות. אני מציע שנזכור את השם הנוסף הזה של אלוהים. זה מאוד משמעותי. נדמה לי שדורון בתפילה שלו, הוא הזכיר בין היתר שבאמת אנחנו גם מפגשים להכיר יותר טוב את אלוהים. מאיפה נכיר את אלוהים? איפה אנחנו? איפה הוא נמצא? מי אנחנו? אבל הוא מגלה לנו את עצמו, את התכונות שלו, בדברו. שנדע מי הוא ואיך להתייחס אליו. אל קנה, ותשימו לב, זה אחד השמות של אלוהים, אל קנה. אנחנו יותר נרחיב את הדיבור הזה. למה הכוונה? תראו, יש זה משמעות עצומה לגבינו כמובן. בישעיהו פרק 42 מ"ב 8 הוא אומר ככה, אני אדוני משקה יהובה, השם מפורש, הוא שמי, זה השם שלי. איכשהו נגלה למשה, היה ויהיה, אלוהים הוא נצחי, אין מישהו אחר. שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אין מישהו אחר, לא קיים. ומה הוא אומר? וכבודי לאחר לא ייתן. שימו לב, אלוהים לא מוכן לתת אפילו חלק קטן מהכבוד שלו לאף אחד אחר. אני מזכיר לכם את אורדוס המלך, שאתה אנשים, הוא נתן איזה הרצאה יפה, דיבר לפני אנשים, ואנשים התפעלו מהדברים שלו, אמרו, זה כל אלוהים, לא פחות ולא יותר. הם נתנו לאורדוס את הכבוד שאמורים לתת רק לאלוהים. אלוהים אל קנה, מה הוא עשה? הוא עיקה את המלך אורדוס, ותולעים אכלו אותו. למה? הוא לקח לעצמו כבוד שאסור. אלוהים מגיע לו, נבין, את כל הכבוד הראוי. אנחנו מוזערים שאף אחד מאיתנו חז וחלילה לא ינסה לקחת לעצמו כבוד ששייך לאלוהים. אנחנו במפגשים שונים, דברים אנשים, נותנים עדות, חשוב שתמיד נהיה אמיתיים ונאמר, זה לא בזכותי, זה לא שאני משהו, אני רק כלי. ובאמת להפנות את כל הכבוד לאבינו שבשמיים, הכל בא ממנו. מגיע לו כל הכבוד. אני מבין שאנחנו בנצח בירושלים החדשה, אנחנו לא נפסיק לכבד את אלוהים ולהלל אותו לנצח. לא נפסיק, לא נוכל להפסיק. שאנחנו נהיה שם. אין מילים. וכבר עכשיו בעולם הזה, כבני אדם, אנחנו צריכים להתרגל להלל את אלוהים, כי מגיע לו, הכל בא ממנו. בלעדיו, לא היינו, אף אחד מאיתנו לא היה כאן, בכלל לא היה קיים. אז לכן תשימו לב, וגם הוא אומר, אלוהים קנה לשמו ולכבודו, אני עוד ארחיב בהמשך. מי שמקנה לאלוהים, אלוהים יברך אותו, יגמול לו, ולהפך. כל מי ש... מנסה לפגוע באלוהים בדרך זאת או אחרת, לקחת מהכבוד שלו, או לזלזל באלוהים, אוי ואבוי לו. אתם יודעים, בעשרת הדיברות יש עוד פסוק שקשור לנושא הזה. מה הוא אומר? בשמות חף שבע, זה אחרי מה שקראנו מקודם, בעשרת הדיברות, הדיבר השלישי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. הוא אומר, מה זה כל כך נורא? אלוהים לא מוכן... שאנשים ישתמשו בשם שלו בקלות ראש. אם יש אנשים נשבעים, אני אשבע לך בשם אלוהים וכל הדברים, אסור לעשות את זה. כשאנחנו משתמשים בשם אלוהים, זה רק מתוך כבוד וקדושה שמגיע לו. בטח שלא סתם, בשום אופן לא. אם לא מוכן שנזלזל, נפחית בערך שלו, אין כזה דבר. זאת מצווה, ומה הוא מזהיר ואומר? כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. זה כתוב בעשרת הדיברות. כל בן אדם שמעיז לזלזל בשם של אלוהים, אוי ואבוי, אלוהים יסגור את החשבון. נבין, ולא פעם אלוהים מעניש בצורה קשה מאוד. מי שפועל בצורה כזאת, ולא מעריך אותו, כפי שמגיע לו. אז דיברתי בקצרה, אני חייב להגיד לכם, מי שרוצה פרויקט, תיקחו את הנושא של קנאה, שאני מדבר עליו עכשיו בקיצור, אתם תראו, יש עליו מאות פסוקים, גם בתנ"ך גם בברית חדשה. אני לא מתכן בחצי שעה, שלוש רבעי שעה, לחסות כל הנושא הזה. אני עובר בקצרה. נושא מאוד מאוד חשוב ועקרוני, שהרגשתי להרחיב עליו את הדיבור. אז אל אלוהים בקיצור הבנו שהוא אלוהים אל קנה, זה השם שלו. מה עם ישוע? האם ישוע הייתה לו קנאה, שהיה בעולם הזה, הייתה לו קנאה לאלוהים? ועוד איך. מי זוכר אולי דוגמה מאוד חזקה? יש הרבה דוגמאות. זוכרים אולי? הנה, מה התמונה הזאת אומרת לכם? זוכרים? אי אפשר להתבלבל. הוא היה בירושלים בבית המקדש, הוא נכנס פנימה, חשכו עיניו. בית מסחר. בבית המקדש, בית אלוהים, אנשים סוחרים, מוכרים וקונים, עושים עסקים, ביזנס. ישוע היה בהלם. איך דבר כזה? ואנחנו יודעים שישוע בדרך כלל גילה כמובן שליטה עצמית מלאה והיה רגוע ושלב. פה ניתן להבין שהוא לא יכל לסבול את המצב. אני מעריך שהם היינו עדים ורואים אותו איך הם מתנהג. היה לנו קשה להאמין שישוע הענה והשפל מתנהג בתוקפנות שכזאת. הוא בא, בלי לדבר, מתחיל להפורט להם את השולחנות. מגרש אותם, את היונים ואת כל האנשים, כולם בחלוק קולטים, אף אחד לא יזלזר דבר כזה. הוא ידע שבעקבות המעשה שלו, תהיה נגדו התנגדות עצומה, איך הוא מעיז להפריע להם במסחר, דברים שהם עושים כסף, איך הוא מעיז. ישוע לא עשה חשבון לאף אחד, רק להבינו שבשמיים. אם אתם זוכרים את זה, דני דיבר על זה לפני כמה שבועות, מה הייתה התגובה של התלמידים שלו? זה כתוב בבשורת יוחנן שלמדנו. זוכרים אולי? אני אזכיר לכם. אחרי שהוא גירש את הסוחרים, אנחנו קוראים ביוחנן ב' פסוק 17. התלמידים שלו נזכרו, זה מופיע בתהילים, את הכתוב, כי קנאת ביתך אכלתני. ישוע היה מלא קנאה לאלוהים, הוא לא יכל לסבול את העובדה שהמקום הקדוש, בית המקדש, כשמו כן הוא, יהפוך, איך כתב מישהו שהישר נדמה לי, או הרמיה, הוא תמיד מבלבל, מערת פריצים. איך זה יכול להיות? איפה נעות? הרמיה, מערת פריצים, איך זה יכול להיות? זה באמת מזעזע. תראו לכם שאנשים יבואו לקהילה, ופתאום יתחילו לעסקות המסחר וקניות ומחירות וכך הלאה. איפה נשמע דבר כזה? אנחנו באים לאספה קדושה, לא לדברים אחרים. העם שלו איבד את הרגישות הרוחנית בבית המקדש בירושלים. ישוע מלא זעם, והוא אמרתי, הוא לא יכול היה שלא להגיב בצורה הזאת. ולא משנה מה יקרה. תשים לב שהקנאה לאלוהים, עוד כפי שנראה בהמשך, היא מתבטאת בהתנהגות, במעשים מאוד מאוד משמעותיים. מאוד משמעותיים. לכן הקנאה לאלוהים היא כל כך חשובה. ברור שגם כל החיים של ישוע בעולם הזה, מה הוא מאחלי הוא לעשות רצון שלכם. שמה שהוא חי? רק להביא כבוד אליהם. ציות מוחלט, אנחנו יודעים את זה. שזה הוא חי בעולם הזה. עכשיו, מה שאני רוצה להדגיש הערב, ואני חוזר, בהמשך נגיע אלינו, אני אראה בקצרה, אני חוזר בקצרה, יש הרבה יותר, שאחת התכונות הבולטות אצל כל אנשי אלוהים, אנשים אמיתיים, הרוחנים, זה קנאה לאלוהים. אני חוזר ומדגיש לא במקרה, הנושא של קנאה לאלוהים, בעיניי, זה אחד הדברים הכי משמעותיים בחיים הרוחניים שלנו. אני לא סתם מדגיש את זה. אתם תראו. לכן אני מאוד מציע להתייחס לנושא הזה במלוא הרצינות הראויה. בואו תראו. אתם זוכרים את המקרה של עגל הזהב? אתם זוכרים את זה? ומיד לאחר חטא העגל, מה קרה? משה, אלי משה הייתה קנאה לאלוהים, מה דעתכם? ועוד איזה קנאה להם? הוא הלך לקבל את עשרת הדיברות, הוא דיבר עם אלוהים פנים ופנים, איש אלוהים אמיתי. וישהו רואה מה אהרון עשה, בנה להם שם עגל, הם משתחווים והוללים, פשוט לא יהיה תואר. הנה, זה אלוהים שאלה אותנו מארץ מצרים, זה בלתי נתפס, בלתי נתפס. מה אלוהים מצווה על משה? אני אזכיר לכם בקצרה. משה עומד בשער המחנה ואומר כדי שישמעו אותו, הנה, מי לאדוני אליי? מי לאדוני אליי? מי רוצה לעמוד לצד אלוהים שיבוא אליי? להתרחק מהתומעה הזאת. ומי נעשה לה? כל בני לוי. אזכיר לכם, שבט לוי, השבט הלוויים. באים עליו שבט לוי. הם מתאספים לידו. מה הוא אומר להם? והוא אומר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש את חרבו על ירחו, והרגו איש את אחיו. אני לא אומר את כל הפסוקים. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום הוא כשלושת אלפי איש. כתוב שהם גם באותו מקום, גם לא רק את אחיו, גם את קרובה, ואת אנשים הכי קרובים אליהם. אתם קולטים מה זה? בני לוי לוקחים את החרבות ומתחים להרוג פיזית את האחים והאחיות והקרובים שלהם, להרוג אותם. אתם קולטים מה זה? הם לא עושים את זה ביוזמתם. זה אלוהים ציווה, כה אמר אדוני ישראל. מגיע להם מוות. איך הם העיזו לעשות דבר חמור שכזה? אז כאן אתם רואים דוגמה לרוב העם כאן שהשתחווה לעגל הזה, ובאמת מאס באלוהים, בז לו, פשוט עבודת אלילים אמיתית, אבל קבוצה במקרה הזה שבני לוי נאמנים לאלוהים, עם קנאה לאלוהים, הם לא עושים חשבון, הם מצווים להרוג את אלה שעבדו את העגל הזה, עגל הזהב, וזה מה שהם עושים. 3,000 גביעות, אנחנו לא פעם קוראים את המספרים האלה, אולי מתרגלים אליהם, זה הרי לא נתפס. טבח אמיתי בתוך בני עמם. זאת קנאה לאלוהים. אני חושב דוגמה מאוד מאוד חזקה. כמובן זה התקופה הישנה, אני לא רוצה להשוות אותה לתקופה החדשה שבה אנחנו לא מצווים חלילה להרוג אנשים אחרים. זו הייתה תקופה ישנה, תזכרו את ההערה הזאת. אני אזכיר לכם, בנות מואב ומדיין, במדבר זה כתוב שם, נדמה לי פרק 25, אם אני לא טועה. איך קראו לו שם? בלעם. הוא שלח את בנות מואב מדיין לפתות את בני ישראל, שיבואו להתעסק איתם ולעבוד את האלוהים שלהם. ובני ישראל הטיפשים האלה, חלק גדול מהם, הלך לזנות עם בנות מואב ומדיין ולעבוד את אלוהים שלהם. זה הכל הלך ביחד. זנות רוחנית וזנות פיזית. ואז מה קרה? אלוהים לא עושה חשבון. הוא הזהיר את עמנו. ראיתם מקודם, קראנו. תרסו את כל המזבחות, את כל הפסלים, את כל האלילים. אל תשתחוו לפניהם. מה בני ישראל עושים? בדיוק את ההפך. בדיוק הפוך מה שאלוהים אמר. מתחילה מגפה. כשאלוהים מכה, אף אחד לא יכול לעצור את זה. ומתחילים מבני ישראל אלפי אנשים למות בגלל החטא הנורא והיום הזה. ואז מה קורה? שימו לב מה קורה פתאום. מי זה אתם זוכרים בתמונה הזאת? פנחס בן אלעזר. זה ראשון שם אדם אחד. פנחס בן אלעזר, זה הבן של אהרון הכהן. מה הוא עושה? הוא עומד, הוא עד לכל הדבר הנורא והיום שקורה שם. והוא לא יכול להבליג, הוא לא יכול לשתוק. הוא מרגיש שהוא חייב לפעול מיד. מה הוא עושה? הוא קם מתוך העדה, אגב, אף אחד לא אמר לו כלום, זה בא מתוכו. ויקח רומח בידו, אתם רואים מה זה רואה, כמו כידון כזה. וידקור את איש ישראל ואת האישה, אלה שהיו מהבכירים בעם שלנו ובין המדיינים, אנשים בתפקיד מאוד בכיר, ותעצר המגפה מעד לישראל. מה שפנחס, הוא הורג את הגבר והאישה הזאת שחיו, עשו מעשה זנות, הורג אותם עם הרומח שבידו. וכשהם נהרגים, אלוהים עוצר את המגפה בזכות פנחס בן אלעזר. אלוהים לא אמר לו כלום, זה בא ממנו, היוזמה הזאת. והיו המתים במגפה 24,000. אתם קולטים את המספר הזה? 24,000 מתים במגפה שאלוהים הביא על עמנו. אני לא יודע אם אתם יודעים, מקום המדינה עד ימינו, כל חללי צה"ל הם פחות מ-24,000. תבדקו, פחות מ-24,000. ופה בבת אחת, תוך זמן קצר, 24,000 מתים. עונש לא יתואר. ולמה זה נעצר? זה יכול להימשך בגלל המעשה של פנחס. תחשבו, איזה דבר אדיר הוא עשה. תראו את ההמשך. ודבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם. ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אלוהים מלא זעם על עם ישראל, בוגד בו, עובד ומשתחווה לאלוהים, חי בזנות, עושה את הדברים הכי נוראים. אלוהים לא יכול לסבול את הדבר הזה. שהוא, אלוהי ישראל, וכאן מבזים את שמו, ותשימו לב, בזכות פנחס בן אלעזר, הוא לא המשיך להשמיד את כל מי שעסק בדבר הזה. הוא פשוט עצר את המגפה. מי יודע, יש שם עשרות אלפים, מאות אלפים, לא יודע כמה. בן אדם אחד. ושימו לב את הסוף של הקטע הזה. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אלוהים החליט לכרות ברית עם פנחס בן אלעזר. ומה הוא אומר? והייתה לו ולזרעו, לילדים ולצאצאים שלו, אחריו, ברית כהונת עולם. הכהונה תימשך מביתו משפחתו לתמיד. למה? תחת אשר קינה לאלוהיו ויחפר בני ישראל. בזכותם עמנו בגדול ניצל מהשמדה. קנאה לאלוהים. שוב, אני מבין שפנחס איך הוא לא ראה בעיניים. הוא הבין שהוא חייב לפעול מיד. והוא הרג את שני האנשים האלה. ואלוהים משבח אותו וגומל לו ברית עולם, כהונת עולם, בגלל הקינה שלו לאלוהים. מאוד מאוד מרשים, דוגמה יוצאת מן הכלל. מה זאת קינה לאלוהים? אליהו, אתם מכירים אותו, אתם יודעים שאיזבל, אשת אחאב, רצה להרוג אותו, זה לא סוד. ומה מה, מה הוא אמר? כנו קינאתי לאדוני לצבאות. אליהו דוגמה לאדם מלא קנאה לאלוהים, מלא קנאה לאלוהים. כי עזבו בריתך בני ישראל, מאוד כאב לו שעם ישראל עוזב את אלוהים. כי הוא קנאה לכבוד של אלוהים, לקדושה שלו. איך עם ישראל מעיז לעשות את הדברים האלה? זה מאוד הפריע לו. הוא אומר, כי עזבו את בריתך, את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב. ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. אני מזכיר לכולנו, אליהו הוא דוגמה לנביא מלא קנאה לאלוהים. מלא קנאה לאלוהים. והיה לה את האומץ העצום לבוא לאחאב המלך, שאשתו היא זבל הרשעית, ולהוכיח אותו, שהוא לקח את הקרן של נבות, הם זוכים, והוא אומר לו, הרצחת וגם ירשת? תחשבו, בא בן אדם מעיז להוכיח את המלך בתור רוצח ולוקח את אשר לא לא. זאת קינה לאלוהים. הוא ידע שהוא צריך לעשות זה, הוא שליח אלוהים, הוא הלך למרות שהוא ידע שאיזבל תרצה להרוג אותו. והוא היה באמת במצב מאוד קשה, הוא היה בטוח שימות. אלוהים השאיר אותו בחיים בצורה טבעית עם האורבים, נתן לו לשתות מים. אני רק רוצה להזכיר בקצרה, לפי הברית החדשה, מי שמכיר, יוחנן המטביל נקרא גם אליהו. אתם מכירים את זה אולי? יוחנן המטביל נקרא אליהו. אני לא אחיו עכשיו. יוחנן המטביל, האדם הכי גדול מכל בני אדם עד תקופת ישוע, היה גם, היה להם ביוק אותה רוח, הם שני אנשים שונים. אבל כמו אליהו הנביא, הייתה לו קנאה בלתי רגע לאלוהים. והבן אדם הזה בא לפני מי זה המלך, אורדוס, כן? ואומר לו, הוא מוכיח אותו שהוא לקח את הורודיה, אשת אחי פיליפוס. הוא מוכיח אותו. תן, לבוא להוכיח מלך, זה לא דבר פשוט, צריך אומץ לא יתואר. ויוחנן הבין שהוא מסכן את החיים שלו. ואתם יודעים מה קרה בהמשך, אנחנו יודעים את ההמשך, הוא שילם בחייו. הקנאות לאלוהים מביאה בני אדם לעשות את המעשים הכי אמיצים, הכי אצילים, ברמה הכי גבוהה של נכונות להקריב. זאתי קנאה אמיתית לאלוהים. הם מרשים בצורה בלתי רגילה. פולוס, הזכרנו מקודם אותו, לפני שהוא קיבל את ישוע, מה הוא אומר? פיליפים ג' 6. מה הוא מספר? מה הוא מעיד על עצמו? לפי התורה, הוא היה פרוש. בקנאתי רודף את העדה. פולוס הייתה לו, אני חושב שהיה הכי קנאי בתקופה שלו. נגד היהודים שמאמינים בישוע. נגד ישוע ונגד המאמינים בו. מבחינתו ישוע היה כופר מוחלט, וכל מי שמאמין בו ולא אחריו מגיע לו מוות. לא פחות. הוא רדף את העדה עד מוות. מתוך למה? קנאה לאלוהים. היה לו כוונה טובה, לא רע. הוא אומר, לפי צדקת תורה בלי שמץ. באמת השתדל לשמור את התורה עד הפרט האחרון. בלי פגם, הכל היה מושלם, הוא עשה את המקסימום. באמת, אדם מדהים. מה אומר מעשה השליחים, פרק עבר? הוא אומר, חשבתי צדקה לצרור את שם ישוע נוצרי אדנון. במעשה שהוא רדף את המאמינים והכניסה לבתי הסוהר ורצה להרוג אותם, הוא עשה מעשה צדקה ראוי בעיני אלוהים. הוא היה מוכן לעשות כל מאמץ כדי לפגוע במאמינים, לחסל את התנועה הזאת של היהודים המשיחיים, להרוג אותם. הכל מתוך קנאה. לאלוהים, היה לו קנאה בלתי רגילה. כמו שהוא כאן קנאה ברדף את המאמינים, אחרי זה הוא הקריב את חייו למען ישוע בדיוק בצורה הפוכה לחלוטין. היה מוכן, איך אומר, לתת את חייו למען ישוע. זה באמת, קנאה זה קנאה. אני כבר מתקדם. יכלתי יותר טוב, הרבה דוגמאות. אני רוצה רגע להגיע אלינו. עכשיו אני אגיד דבר בעיניי מאוד חשוב. תראו, אני משתדל באספות לא להיות ספונטני. אני על רוב הדברים שאני אומר, כמעט 80-90% אני חושב לפני כן, אני מנסה לבחור את המילים בו. הדברים חשובים. לפי הבנתי, כל אחד מאיתנו שנמצא כאן, ולא רק אנחנו, הוא צריך לשאול את עצמו את השאלה. אז זה לא חוכמה לשבח את פולוס, את פנחס בן אלעזר, את אליהו ואחרים. השאלה שאני שואל עכשיו, שכל אחד ישאל את עצמו, כמה אני מקנא לאלוהים? כמה קנאה לאלוהים יש לי? אתם שואלים אותו, זאת שאלת השאלות. התשובה לשאלה הזאת, להבנתי וניסיוני, היא מלמדת בצורה השלמה ביותר על המצב הרוחני האמיתי שלנו. ומי שחושב שקנאה לאלוהים זה עניין טכני, הוא לא מבין מה זה קנאה לאלוהים. זה משהו מאוד עמוק שקורה לבן אדם. עכשיו אני אתחיל כך ואומר, ביעקב כתוב פסוק מעניין, בקנאה יתאווה לרוח השוכן בקרבנו. אני לא אעבור על כל הקטע, על כל ההקשר, רק בקיצור. אלוהים נותן לנו את רוח הקודש. אלוהים, גם ישוע, זה לא משנה, זה אותו הדבר, נותן את רוח הקודש. לכל אחד מאיתנו ניתן רוח הקודש. רוח הקודש זה אלוהים. אלוהים בקרבנו. אלוהים מתאווה לרוח הקודש שבאנו. הוא קנאי לרוח הקודש. למה הכוונה? הייתכן שמאמין או מאמינה שרוח הקודש שוכן בקרבו, אני מדגיש, באותו זמן הוא גם ינסה לאהוב את העולם ודברי העולם? אני שואל שאלה פשוטה. האם זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אני אזכיר לכם מה שהוא אומר שם בפרק ד', הוא קורא למאמינים האלה, מאמינים, מאמינות, נועפים ונועפות. איך זה ייתכן? אני חוזר, אמרתי כאבים, לא יעלה לדעת שאני כאדם נשוי, אסתכל על אישה כלשהי ואני אחמוד אותה. חז וחלילה. אני בוגד באשתי, למרות שלא עשיתי כלום, רק הסתכלתי. זאת בגידה. אין כזה דבר. אלוהים מצפה ובצדק שנותן לנו את רוח הקודש, שאנחנו נציית לרוח הקודש ונחיה חיים קדושים לגמרי כראוי בעיניו. בצדק הוא דורש את זה. אז איך זה ייתכן? שלמדנו גם בראשונה ליוחנן, תראו, דבר אלוהים מאוד ברור. מאמין או מאמינה שאוהב את העולם, את דברי העולם, הוא לא אוהב את אלוהים. הוא מוכיח שהוא לא אוהב את אלוהים. אין מה לדבר איתו בכלל. שעכשיו אגיד מה שהוא רוצה. זה לא עולה. אי אפשר לעבוד את אלוהים, לאהוב את אלוהים ואת העולם. העולם, מזכיר לכם, נשלט בידי השטן. איך זה יכול להיות? ואלוהים מאוד כועס על אותו מאמין או מאמינה שהוא מתפשר ומנסה כביכול באוזן לאהוב גם את אלוהים וגם את העולם, זה בלתי אפשרי. זה ניאוף רוחני אמיתי שהוא חמור ביותר בין האלוהים. אלוהים זועם וכועס על זה. אז נכון, פעם היו פסלים ופסלים, צלמים שונים, היום יש דברים אחרים, אבל זה הכל עבודת אלילים. כל דבר שאדם נותן לו מקום בחייו וחשוב לו, זה אליל שלו. אנחנו צריכים שבקרבנו תהיה רק אהבת אלוהים השלמה. זה מה שאלוהים מצפה, ובצדק. עכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים. אם אתם תשאלו מישהו, איך אתה מגדיר קנאה לאלוהים? אין לזה הגדרה. אני אומר לך שאין לזה הגדרה. מכל הדוגמות שנתתי, אני חושב שפחות איך אנחנו מבינים. אין לזה, מה זה קנאה לאלוהים? אני חושב המיוחד שהמילה קנאה, הבאמת יש לה משמעות שלילית. אז אני אגיד בשפה פשוטה למה לבנתי הכוונה. אל תצטטו את זה בצורה מדויקת, זה הרעיון לבנתי. זה רצון פנימי מאוד מאוד חזק בתוך הבן אדם, כמו הדוגמות שנתנו. התלהבות, להבה, התלהבות, למצוא חן בעיני אלוהים. במובן הרחב ביותר שיכול להיות. איך? שימו לב. לאהוב את אלוהים בכל הלב. אני מזכיר לכולנו. אלוהים מצווה בדברים, פרק ו' אם אני לא טועה. הוא אומר, ואהבת את אדוני אלוהיך. בכל לבבך, בכל נפשך, ובכל מאודך. משהו כאן לא ברור? זה מה שאלוהים מצפה. מכל אחד. כל הלב. יעקב שם מדבר אחד המקורות על חלוקי הלבב. אלה שמחלקים את הלב. חלק לעולם, חלק... אין כזה דבר, אלוהים לא מוכן לקבל את זה. לא מוכן להיות עם השטן ביחד באותו לב. זה לא הולך ביחד. אלוהים הוא קדוש, השטן הוא תמה. לאהוב אותו בכל הלב, כפי שהוא מצפה ודורש. להביא לו כבוד, איך דיברנו מקודם? את כבודי לא אתן לאחר. כל הכבוד לאלוהים בכל דבר. וחלילה לא להציב אותו. אנחנו מוזהרים בברית החדשה לא להציב את רוח הקודש. רוח הקודש זה אלוהים. תלוי בנו. כל אחד מאיתנו יכול להציב את אלוהים, את רוח הקודש. כשאנחנו לא בסדר, כשאנחנו לא מצייתים, כשאנחנו לא עושים את הצלם. אני שאלתי שאלה, ולהבנתי, התשובה לשאלה הזאת היא הסיבה להבדלים העצומים שיש בין מאמינים ומאמינות. כמה קנאה יש לך לאלוהים, או לך לאלוהים? זאת שאלה רצינית. לפי הבנתי, הנושא של קנאה לאלוהים שתבער בנו, זה שילוב של רוח הקודש שבנו. אנחנו גם אמורים לבקש שאלוהים ימלא אותנו כמה שיותר ברוחו. לבקש את זה, כן. וככל שאנחנו יותר מלאים ברוח הקודש, בנוכחות אלוהים בקרבנו, בצורה הטבעית ביותר אנחנו יותר נקנה לו. אבל לא מספיק. יש את החלק של הרצון שלנו לרצות בזה. אם אנחנו רוצים ומשתדלים, אנחנו נעשה את הדבר הזה. אני חוזר, זה דבר שאמור לבעור בלב שלנו. להבה שלא נפסקת כל הזמן. הקנאה לאלוהים אמורה להתבטא בכל צורת החיים שלנו. אני אומר לכם שבהכל. זה לא עוד דבר, הכל. אני חייב להגיד לכם, אני נוהג לבחון את עצמי, כמובן, כפי שכל אחד מאיתנו, לא רק לפני סעודת האדון, כמובן, אלא כל הזמן. אצלנו במשפחה, גם בעבר יותר, היו בעיות עם הילדים, רבו וזה. אחד הדברים שמאוד העציב אותי, שהריב במשפחה, אני אומר לכם שאני מאוד נעצבתי. ידעתי שזה לא מוצא חן בין אלוהים, ידעתי את זה. וכמה שאתה משתדל, לא תמיד אתה מצליח. אם בעל ואישה, הם לא מסתדרים אחד עם השני, זה בסדר, זה לא בסדר. אם הורים וילדים לא מסתדרים כמו שצריך, זה לא נכון לפני אלוהים. אם ילדים לא מכבדים את ההורים שלהם, שומעים לכולם, הם לא בסדר. ואני יכול לתת אין ספור דוגמאות. אנחנו נקראים לעשות כל דבר כמו לאלוהים. אני אומר לכם שברור לי שעבור רוב המאמינים זאת סיסמה ריקה מתוכן, אני יודע את זה. זה כתוב. הרבה דברים כתובים, לא עושים אותם. כל מה שאתם עושים, תעשו בכל לבבכם כמו לאלוהים ולא לבני אדם, לא משנה מה. אדם שהוא מקנה לאלוהים, כך הוא מתייחס לדברים. הדברים הגדולים, עד הדברים הקטנים בחיים שלו, הוא באמת משתדל להיות נאמן בכל דבר. שכל צורת החיים שלו תביא כבוד לאלוהים, שאלוהים יהיה מרוצה ממנו. ואני מציע לכל אחד מאיתנו לבדוק את עצמו, לא אחרים, את עצמו. אם יש משהו, ויש מדי פעם דברים שדורשים תיקון, מיוחד שרוח הקודש מגלה לנו, לתקן בהם. עכשיו, זה, לא, זה משהו צריך לבוא מתוך הבן אדם. אתה רוצה, אלוהים, הוא נותן לו את הכל. הוא נותן לו את בנו ישוע, סולח על חטאותינו, נותן לו את רוח הקודש, נותן לו את חיי הנצח, הכל. אנחנו לא ניתן לו הכל. אני חושב, זה לא צביעות, זה לא עמדת, זה משהו מאוד עלוב, באמת, מאוד עצוב. מגיע לו הכל. אני היה כאן עוד משהו לתת, אני לא רוצה זמן להתקדם. אני אמשיך על זה הלאה. אני רק אזכרם שזה מבוא לנושא שפולוס מדבר להם. יש להם קנאת אלוהים, אך לא בדעת. אז על ההמשך אני אדבר בזאת אל בפעם הבאה. עצור כאן.